איפה אנחנו נמצאים? צריך להתחיל פרגים. כן, ודבר שבערווה, איך הדלקה חזקה, נמי נראה לעניות דעתי דאין עד אחד מהן מנבי. זאת אומרת, עד עכשיו הוא חקר בשאלה מה הדין דבר שבערווה, מקום שהתחזק איסורה, שזה לכאורה תלוי, אבל איך להבין את הסוגיה. עכשיו הוא דם בשאלה נוספת, מה הדין דבר שבערווה במקום שאין חזקה? האם אפשר לסמוך על עד אחד, או שאין אפשרות לסמוך על עד אחד אפילו בדבר שבערווה במקום שאין בו חזקה? אז אומר השם שמעית כך, ומתמה שכתבנו, זאת אומרת, מה ההוכחה שלו? לכאורה משמע, אין לו ראיה ישירה על דבר שבערווה, אבל אחרי שהוא הניח הנחה, שבאופן בסיסי אנחנו לומדים דבר דבר מממון, וכל מה שיש בממון יש גם בדבר שבערווה. אז אם בממון אנחנו נצליח להוכיח שעד אחד לא נאמן בממון אפילו במקום שאין חזקה, אז לכאורה נוכל ללמוד משם גם לדבר שבערווה. וזה מה שהוא אומר. ומתה מה שכתבנו בפרק א', דכיוון דיאלפינן דבר דבר מממון, אז ממילא לערווה כל דין תורת ממון עלה, וגבי ממון אפילו ליקה חזקה כלל, נמי אין עד אחד מאמן. זאת אומרת, יש לו הוכחה שבדבר שבממון, גם במקום שאין חזקה, הדין הוא שאין עד אחד נאמן. מה הראיה שלו? דעה אמרינן בפרק אלו מציאות, הגמרא דנה בפרק אלו מציאות מה הדין. אדם מצא עבדה, ושני אנשים, כל אחד מהם נותן בסימנים. זאת אומרת, ראובן נותן סימנים, ועל פי סימנים צריך להחזיר לראובן, אבל גם שמעון נותן סימנים. אז זה דיון אחד. אחרי זה הגמרא דנה מה הדין, יש פה שניים שכל אחד מהם נותן סימנים, אבל יש עד אחד לטובת אחד מהם. אחד מהם מביא, פרט לסימנים שהוא נותן בעבדה, הוא גם מביא עד אחד שמעיד שהחפץ הזה שייך לפלוני. כן? עד אחד שמעיד שהחפץ הזה שייך לפלוני. אם היו שני עדים, אז ברור שאם נותנים על סמך שני עדים את החפץ למי ששני העדים אומרים שהוא שייך לו. אבל אין לנו שני עדים, יש לנו עד אחד. אומרת שם הגמרא, סימנים וסימנים ועד אחד יניח. זאת אומרת, זה שהמוצא את העבדה יניח עד שיבוא אליהו. אין אפשרות להחזיר לאף אחד מהם. זאת אומרת, כשיש מצב של סימנים וסימנים בלי עד אחד, אז פשיטה שיניח. למי הוא ייתן? למי הוא ייתן? זה יכול להיות שייך לראובן, יכול להיות שייך לשמעון, למי הוא ייתן? אבל במקום שיש גם עד אחד לטובת אחד מהם, שמעיד שזה של, 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 של אחד מהם, גם אז אומרת הגמרא שיניח. אז הקצות, השם שמעית מניח הנחה, הרי שם אף אחד מהם לא מוחזק, אין מוחזק. זאת אומרת, לכאורה, אין אף אחד מהם מוחזק, ואף על פי שאין אין חזקה, אין מוחזק ואין חזקה. אין מוחזק ואין חזקה. מדובר פה על מציאה שמצא אותה אדם, הוא לא יודע למי היא שייכת. הוא לא יודע למי היא שייכת. ויש עד אחד. ויש עד אחד. אז לכאורה תגיד שבמקום שאין חזקה, נסמוך על עד אחד. אז רואים כאן שלא סומכים על עד אחד, ואתם ליקה מוחזק כלל. ואפילו אחי אין עד אחד כאן, לעדות ממון כלל. אנחנו לא סומכים על העד האחד גם במקום שאין לנו חזקה. אם כן, הוא הדין לדבר שבערווה אינו קם, ואפילו ליקה חזקה. אז מהסוגיה הזאת במציע רוצה השם שמעית להוכיח, אז כלומר, יש לו הוכחה על דבר שבממון, שאנחנו לא סומכים על עד אחד בדבר שבממון במקום שאין חזקה, וממילא הוא הדין יהיה בדבר שבערווה, כי הרי אנחנו למדנו דבר דבר מממון, למדנו דבר דבר מממון. זה לכאורה הראיה שלו. לעומת זאת הוא אומר, אמנם מתשובת מימוני נראה מבואר, אמנם מתשובת מימוני נראה מבואר, דאיכא דליגא חזקה שפיר מימן. האמת היא שהיה אפשר, יש מקום לדון, ההנחה שלו שב ב ב מוצאי עבדה, ההגדרה של המציאות, זה נכון שאין חזקה, משום שאם אנחנו מבינים את המושג חזקה בהקשר של חזקה כמיתה, זאת אומרת, ועד עכשיו דיברנו על סוג חזקה מהסוג הזה, זאת אומרת, יש לנו מציאות ידועה שהתייחסנו אליה באופן מסוים, ועכשיו מתעורר ספק, מה הדין? מתעורר ספק, מה אנחנו עושים עכשיו? אז באה התורה ואומרת, במקרה כזה תתייחס אל המציאות כמו שהתייחסת לפני כן. אתה לא יודע איך להתנהג היום, תתנהג כמו שהתנהגת קודם. זה נקרא חזקה כמיתה. עכשיו, אז מבחינה זאת השמיתה צודק. יש לנו עבדה, אנחנו לא יודעים למי היא שייכת, יש לנו עבדה, אין לנו ידיעה למי היא שייכת, אז במקרה כזה אתה לא יכול, אז אין לך חזקה, אתה לא יודע איך להתנהג, ויש לך ספק, אין לך חזקה ויש לך ספק, אתה לא יודע למי זה שייך. אז במקרה כזה באה הגמרא ואומרת, ואתה רואה שלא מתחשבים בעד האחד, אבל יכול להיות שהדין הזה בנוי על עיקרון נוסף. זאת אומרת, מצד אחד הוא צודק שאין פה חזקה כמיתה, אבל מאידך גיסא יש מקום לטעון, אני אשאל שאלה כזאת, מה הדין אדם מצא אבדה, כן? והוא לא יודע למי להחזיר אותה. אז הגמרא אומרת, יש משנה וגמרא, שמה דין אדם שמצא אבדה? אומרת הגמרא, יש מחלוקת בגמרא, אם דינו כשומר חינם, או דינו כשומר שכר. המוצא עבדה, איזה דין יש לו? האם הוא שומר חינם או שומר שכר? של מי? הוא שומר של מי? התשובה היא, הוא שומר של הביילים. מי הביילים? אני לא יודע. אבל התורה דורשת ממך, כשאתה מוצא עבדה, להרים אותה ולשמור עליה. זה מה שהתורה דורשת ממך. כשאתה מוצא עבדה, שאתה מוצא עבדה שאפשר להחזיר אותה לבעלים, הרי מדובר פה על עבדה שיש בה סימנים, אז אתה חייב לשמור עליה, ומי עשה אותך שומר? התורה עשה אותך שומר. התורה ציוותה עליך להרים את העבדה ולשמור עליה, כדי שאתה תוכל לתת אותה למישהו הבעלים שלה. אלא מה קרה כאן? כאן קרה מצב שבו שניהם הביאו סימנים. נו, אז למי אני אתן? אז במקרה כזה אני לא יכול לתת לאף אחד. כשאחד נותן סימנים והוא היחיד, אז התורה, או שהתורה אומרת, אם אנחנו נגיד שסימנים דאורייתא, או אם נגיד שסימנים דרבנן, באו רבנן ואמרו, תיתן את זה למי שייתן את הסימנים. אבל באופן בסיסי, אדם שמרים אבדה הוא שומר. של מי? של הביילים. מי הביילים? אני לא יודע. אבל אתה שומר של הבעלים. למה באמת אומרים לך שכששניים נותנים סימנים אל תיתן אותה? משום שאתה לא יודע למי. אתה לא יודע למי היא שייכת. יכול להיות שהיא שייכת לו. הכל פנים, אני מחזיק את העבדה בשביל האדם שהוא הבעלים שלה, ואני מחויב לשמור עליה. התורה מצווה אותי לשמור עליה. אני צריך להחזיק את העבדה ולשמור עליה בשביל האדם שהוא הבעלים שלה. אז יכול להיות שכאן עד אחד לא יועיל. זה נכון שאין פה חזקה כמיתה, אבל יש פה מוחזקות. זאת אומרת, אני שומר של העבדה. הרי האדם הזה, אם הוא לא ישמור עליה, הוא לכאורה יתחייב. למי הוא יתחייב? למישהו הבעלים שלה. התורה עשתה אותך שומר, אז אתה עכשיו מחזיק את העבדה למישהו הבעלים שלה. נכון שאתה לא יודע מי הוא הבעלים, אבל אתה מחזיק אותה למישהו הבעלים שלה. בא עכשיו עד אחד ואומר, תן אותה לו, שייך לו, כן? תן אותה לו. אז אם אני אסמוך על העד האחד, המשמעות היא שאני אסמוך על עד אחד להוציא ממון ממוחזק. מי המוחזק? הביילים. אבל מי הביילים? אני לא יודע. אז יכול להיות שבאמת...
ספק מוחזק.
מה? ספק מוחזק. נכון, אבל מכל מקום, אבל אני אומר, לא תהיה לזה ראייה לדבר שבערווה. זאת אומרת, יש מקום לדון. אבל בדבר שבערווה באמת, כשאין חזקה כמה הייתה, אין חזקה כמה הייתה. אז יש ספק בלי חזקות. אבל כאן נכון שאין חזקה כמה הייתה, זה הוא צודק. אבל יש פה מוחזק לכאורה. או איך, כמו שאתה אומר, יש פה ספק מוחזק. יכול להיות שאני אני מחזיק את האבדה למישהו הבעלים שלה. זאת אומרת, כשומר, אני מחזיק את האבדה למישהו הבעלים שלה. אז בא עכשיו עד אחד ואומר, תן לו. אז, לכאורה, זה עד אחד או להוציא ממון, או לברר שהוא באמת הבעלים. אני אומר, אבל יש פה בעיה. זאת אומרת, להוכיח מכאן על דבר שבערווה, באופן שאין התחזק בכלל, יכול להיות שלא תהיה מכאן ראיה. אבל רואים שהשף שמיתה נקד שזה כן ראיה. מהגמרה הזאת לדעתו יש ראיה, כמו שאמרתי, כי באמת חזקה כמה הייתה לא קיימת כאן. אין פה חזקה כמה הייתה. אבל יש מקום לדון. האם, אולי הוא נחשב, אולי אותו אדם שהרים את האבדה נחשב, זה ברור, שהוא נחשב שומר. אבל יכול להיות שבגלל זה אי אפשר לסמוך פה על עד אחד. כי אני שומר לביילים. ועד אחד לא יכול להוציא ממוחזק. עד אחד לא יכול להוציא ממוחזק. אמנם, מתשובת מימוני, נראה מבואר, אולי, טוב נראה, אולי בהמשך אפשר יהיה ליישב את השאלה הזאת על פי מה שהוא עצמו אומר בהמשך. אבל הוא טוען שיש לכאורה ראיה הפוכה. מה הראיה הפוכה? אמנם מתשובת מימוני נראה מבואר דאיך דלג החזקה שפיר מימן עד אחד ואפילו בדבר שבערווה. זאת אומרת, יש תשובת מרא מרוטנבורג, ששם לכאורה רואים שהוא נוקט שבמקום שאין חזקה, עד אחד נאמן. מה הראיה שלו? עיין שם בהלכות אישות וזה לשונו. שאלת, בא לפניו שאלה כזאת על ראובן, ששלח לקדש לו את לאה. זאת אומרת, ראובן שלח שליח לקדש לו אישה. אדם יכול לעשות שליח לקידושין. האיש מקדש בו בשלוחו. יכול לעשות שליח לקדש לו אישה. וכאשר בא שמה, זאת אומרת, הוא הגיע לאותו מקום, כן? ששם הוא צריך לקדש את האישה, הושיב שמעון השליח לחשובי הקהל, כמו שרגילים לעשות, והראה להם ההרשאה שמינה הוא ראובן לקדש לו את לאה. הוא הראה להם, הנה, קיבלתי מכתב מראובן, כן, חתום על ידי שני עדים, שאני השליח לקדש לו את לאה. ובררו עדים לקדשה לראובן בפניהם, זאת אומרת, חשובי הקהל שהיו נוכחים שם, העמידו שני עדים, שהם ישמשו כעדים על הקידושין, כן, אבל קרה דבר, מה קרה? בעת הקידושין, מה הוא היה צריך לומר? הרי את מקודשת לראובן. נכון, הוא נותן לה את הטבעת, ואומר לה, הרי את מקודשת בטבעת זו לראובן, כדת משה וישראל. אבל במקום לומר, הרי את מקודשת לראובן בטבעת זו, כדת משה וישראל, הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדת משה וישראל. כך הוא אמר לה. הוא נתן לה את הטבעת, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. אבל לא לשכוח, הרי לפני כן הוא הראה לחשובי הקהל שהוא קיבל הרשאה מראובן לקדש לו את האישה. זאת אומרת, היה ברור שכל מה שיש שם נעשה כדי לקדש אותה לראובן, לא. רק בעת אמירת הקידושין, אז צריכים הקידושין לחול בפני שני עדים, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. הוא היה את הקידושין, כשהיה לו לומר, הרי את מקודשת לראובן, אומרים העדים ששמעו, כך אומרים העדים, שהם שמעו שהוא אמר, הרי את מקודשת לי. אז באמת הוא אומר, אמרו לו העדים, למה לא, אז זאת אומרת, הוא אמר, הרי את מקודשת לי, נתן לה את הטבעת, טוב, אחרי זה, אומרים לו העדים, אחרי הפרשה, הם אומרים לו, למה לא אמרת, הרי את מקודשת לראובן? אז נשבע השליח, כסבור הייתי שאמרתי לראובן, ולא נתכוונתי, זאת אומרת, הוא לא מכחיש שהוא אמר לי, רק הוא אומר, אני הייתי בטוח שאמרתי לראובן, לא שמתי לב. הם אומרים לו, אנחנו שמענו שאתה אמרת, הרי את מקודשת לי, כן? והוא אומר, כסבור הייתי שאמרתי לראובן, ולא נתכוונתי כי אם לקדשה לראובן. זאת אומרת, הוא אומר, בדי שלא נתכוונתי לקדש אותה לי. אז מה הספק עכשיו? אם הוא אמר, צריכים לומר לכאורה, אם היה מדובר על כסף שהוא לא שייך לו אלא שייך לראובן, אז לכאורה לא היה מקום להידיין, משום שהוא קידש בכסף שלא שייך לו. אבל אם מדובר על, אבל לכאורה כאן מדובר שהוא קידש בטבעת שלו, רק הוא קידש, אדם יכול לקדש בטבעת שלו את האישה הזאת לראובן. אדם נותן לה טבעת, זה קידוש של מדין עבד כנעני, נכון? אדם נותן לאישה טבעת ואומר לה, בטבעת הזאת את מקודשת לראובן. זה אפשרי. רק הבעיה היא שהוא אמר, הרי את מקודשת לי. רק הוא אומר, אני לא התכוונתי. לא התכוונתי ולא שמתי לב. העדים אומרים, אנחנו שמענו שאתה אמרת, הרי את מקודשת לי. נו, אז אם הוא קידש בטבעת שלו ואמר, הרי את מקודשת לי, והיא שומעת שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, אף על פי שבאמת כל מה שנעשה כאן נעשה כדי לקדש אותה לראובן, אבל היא שומעת, הרי את מקודשת לי, והיא מקבלת את הטבעת, היא לא מגיבה. אז מה עושים עכשיו? מצד אחד, הם ראו שהוא קידש אותה לעצמו, זה מה שהם שמעו. מצד שני, אבל הוא אומר, אני לא התכוונתי לקדש אותה לעצמי. בכלל לא הייתה לי כוונה לקדש אותה לעצמי. אז מה עושים? אז נשבע השליח, כסבור הייתי שאמרתי לראובן ולא נתכוונתי כי אם לקדשה לראובן וכו'. וחזר מיד, זאת אומרת אחרי שהעדים אמרו שהם שמעו שהוא אמר הרי את מקודשת לי, חזר מיד, אז היא נתנה לו את הטבעת, החזירה לו את הטבעת, וחזר מיד וקדשה לראובן. בפעם השנייה הוא כבר אמר ברור, הרי את מקודשת לראובן בטבעת זו כדת משה וישראל. עכשיו, מה השאלה? השאלה היא, האם הקידושים חלו? הקידושים לראובן, בפעם השנייה, מדוע? משום שאם היא מקודשת לו, כי בפעם הראשונה הוא אמר, הרי את מקודשת לי, אז אם היא מקודשת לו, אני לא יכולה להתקדש לראובן, זה אשת איש. אשת איש לא יכולה להתקדש לראובן עכשיו, כן? אז לכאורה גם הטבעת, כשהוא מקדש אותה בפעם השנייה, יש פה כמה חסרונות. ראשית, אם היא התקדשה לא לשליח, אז היא לא יכולה להתקדש לראובן. אם היא התקדשה לשליח, אז הטבעת שהיא קיבלה, היא קיבלה והיא שלה. אז עכשיו הוא לוקח ממנה את הטבעת ומקדש אותה מחדש. איזה, היא נתנה לך את הטבעת במתנה? היא שלך עכשיו? אז יש פה כמה בעיות. אז מה, ושאלת אם צריכה גט מן השליח, ואם יש ממש בקידושי השליח, זה מסע אותה שאלה. שאלת, השואל שאל את המהר"ם מרוטנבורג, אם צריכה גט מן השליח, כי אנחנו נחשוש את הקידושין, ואם יש ממש בקידושי השליח שקידשה לעצמו, שהרי הוא טוען שהוא לא התכוון, הוא אומר, לא התכוונתי בכלל לקדש אותה לעצמי. גם, הוא לא מכחיש, העדים אומרים שמענו שאתה אמרת הרי את הקודש לי, הוא אומר, אני הייתי בטוח שאמרתי הרי את הקודש לראובן. אבל אם באמת זה כך, אז לכן הוא עשה את הקידושין השניים. אבל כל פנים, זה ברור שהוא לא התכוון לקדש אותה לעצמו. מה פירוש ברור? הוא אומר שהוא לא התכוון לקדש אותה לעצמו. נו, עכשיו מה עושים? יש פה שני עדים ששמעו אותו אומר את קודש לי, והוא בא ואומר, אני לא התכוונתי. אז אומר המהר"ם מרוטנבורג כך, זו התשובה של המהר"ם מרוטנבורג. נראה לי, דאינה צריכה גט מן השליח. זאת אומרת, הוא אומר, הלכה למעשה לדעתו, היא לא צריכה גט מן השליח. למה? דקיימה לן, אקדש טעות אינו אקדש. זאת אומרת, המהר"ם מרוטנבורג אומר, יש לנו הלכה פשוטה, זה מחלוקת בית שמאי בית הלל במשנה בנזיר, מה הדין אדם הקדיש בטעות? אדם הקדיש בטעות. האם זה חל או לא חל? אקדש טעות. אז מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית הלל אומרים, אקדש טעות אינו אקדש. לא חל. אקדש בטעות לא חל. אז ממילא הוא אומר, גם כאן, אדם קידש אישה, הגמרא אומרת, אסר לה כולי עלמא כאקדש. אז זה כאילו. הכל פנים הוא אומר, אקדש טעות אינו אקדש. אז קידושין בטעות, זאת אומרת, הוא אמר, הרי את מקודשת לי. נצא מתוך הנחה שבאמת הוא אמר, הרי את מקודשת לי. אבל ברור שזה היה בטעות. כי הרי הוא התכוון לקדש אותה לראובן. עכשיו השאלה אם הקידושין שלא חלו או לא חלו. אומר המהר"ם מרוטנבורג, נקודה ראשונה, אקדש טעות אינו אקדש. לא חל. מה שהוא עשה בטעות לא חל. והמתכוון לו, עכשיו הוא מביא עוד ראיה. מה הדין? יש לאדם פירות. יש לאדם פירות לפניו, פירות של תבן, צריך להפריש מהם תרומה, צריך להפריש מהם מעשר, כן? הוא עכשיו הוא לוקח חלק מהפירות כמו שהוא צריך לקחת, ורוצה לקרוא להם שם של תרומה. בהתחלה אתה תורם תרומה, דבר ראשון תורמים תרומה, אבל במקום לומר הרי אילו תרומה, הרי הפירות האלו תרומה על כל הפירות, הוא אומר הרי אילו מעשר, הרי אילו מעשר. זה במשנה כתוב המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר. מה הדין? אדם מתכוון לומר תרומה, ובמקום להוציא מהפה תרומה הוא הוציא מהפה מעשר, אבל הוא התכוון לומר תרומה. אז אומר, אז הדין הוא המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר, או לקח בהמה והוא התכוון להקדיש אותה לעולה ואמר שלמים, הוציא מהפה לא מה שהוא רצה להוציא, הוא התכוון להקדיש אותה לקורבן עולה, ומה שהוא אמר בפועל זה היה הרי זו שלמים, כן? הוא התכוון לומר הרי זו עולה, הוא אמר הרי זו שלמים. אינו הקדש והווי חולין גמורים, אינו הקדש והווי חולין גמורים, המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר, עולה ואמר שלמים, לא אמר כלום, זה לא הקדש. למה? הרי הוא אמר שלמים, הוא אמר מעשר, שיחול מה שהוא אמר. התשובה היא, מה שהוא אמר הוא לא התכוון לומר, את מה שהוא התכוון הוא לא אמר, ומה שהוא אמר זה היה בלי כוונה, לא התכוון, הוא לא התכוון להקדיש את הבהמה לשלמים, הוא לא התכוון לקרוא על הפירות האלה שם של מעשר, הוא התכוון לקרוא להם שם של תרומה. אז, 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 אז תרומה אין פה כי הוא לא אמר, ומעשר אין פה כי הוא לא התכוון לומר, יצא לו בטעות מהפה מעשר. אז אומר המהר"ם מרוטנבורג, אז אותו דבר גם כך, היהודי הזה הרי התכוון לקדש את האישה הזאת לראובן, מה שהוא אמר הוא הוציא מהפה מילה מוטעת, הוא אמר לי, הוא לא התכוון לומר לי, הוא התכוון לומר לראובן, הוא אמר לי אבל הוא התכוון לומר לראובן. אז ממילא רוצה המהר"ם מרוטנבורג לומר לא חל. שואל המהר"ם מרוטנבורג, מי אמר שזה באמת היה כך? הרי בפועל העדים שמעו אותו אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, זה מה שהם שמעו. הוא עכשיו בא ואומר, אני לא התכוונתי, לא התכוונתי. מי אמר שהוא נאמן? מי אמר שהוא נאמן? הרי בפועל כמו שאמרתי הם שמעו שהוא קידשת לעצמו, מי אמר שהוא נאמן? הוא מאמן לומר שכן היה בדעתו להוציא מפיו וטעה והוציאו בעניין אחר. זאת אומרת, לאדם יש נאמנות. לאדם יש נאמנות לומר, אני לא התכוונתי. נכון שהוצאתי מהפה את המילה מעשר, אבל אני לא התכוונתי לומר מעשר, התכוונתי לומר תרומה. אותו דבר, נכון שהוצאתי מפי את המילה שלמים, אבל לא התכוונתי שלמים, התכוונתי עולה. התכוונתי עולה. אז במקרה כזה, אז יש פה שתי הלכות. הדין הוא שלא אמר כלום, לא חל. בטעות לא חל, אבל השאלה היא, מי אמר שבאמת הוא אומר אמת? התשובה היא, יש לו נאמנות. יש לו נאמנות לומר, לא התכוונתי, כן? ואפילו, אז הוא אומר, היה מקום לומר, אולי הנאמנות שלו רק ביחס לעצמו? הוא התכוון לומר תרומה ואמר מעשר, הוא אומר, לא התכוונתי לומר מעשר, התכוונתי לומר תרומה. אז תגיד, הוא עצמו לעצמו נאמן? אבל מי אמר שהוא נאמן ביחס לאחרים? שאחר יכול לסמוך עליו? מי אמר שאחר יכול לסמוך עליו? הרי זה נפקמינה גדולה. אם זה עולה או זה שלמים. אם זה עולה, אז היא עולה כולה קליל. אם זה שלמים, זה היא נאכלת לבעלים ולמזבח ולכהנים, כן? אז ויותר מזה, הרי הוא אומר שלא חל, הבהמה הזאת היא בכלל לא קדושה. לפי מה שהוא אומר, הבהמה לא חל עליה הקדש. למה? כי הוא התכוון לומר עולה ואמר שלמים. הוא התכוון לומר עולה ואמר שלמים. אם לא נאמין לו, אם נניח שלא נאמין לו, אז הדין הוא שזה קורבן. אי אפשר, הוא אסור בהנאה. הרי הוא בא ואומר למעשה, אני הוצאתי מהפה דבר שלא רציתי. הכל היה בטעות. אז למעשה הבהמה הזאת היא בהמת חולין, אפשר ליהנות ממנה, לפי מה שהוא אומר. אבל אם אנחנו לא נסמוך עליו, אז היא אסורה בהנאה. אם אנחנו לא סומכים עליו, הבהמה הזאת אסורה בהנאה, היא בהמת הקדש. היא קדושה בקדושת שלמים, כי הוא, אנחנו שמענו אותו. שמענו שהוא אמר, הרי זה שלמים. אלא הוא בא ואומר, לא, לא התכוונתי, התכוונתי לומר עולה. התכוונתי לומר עולה. אז זה נפקא מינה גדולה. הבהמה הזאת מותרת בהנאה, והבהמה הזאת אסורה בהנאה. אז אומר המהר"ם מרוטנבורג, ואפילו איני שחרינה סומך עליו. לא, הוא לא רק נאמן לגבי עצמו, הוא נאמן גם לגבי אחרים. ומצי שחית בהמה בחוץ, כן, הרי אם זה קורבן, אסור לשחוט אותו. בחוץ, זה שחוטי חוץ. ואסור ליהנות ממנו. הרי זה אסור בהנאה, כמו שאמרנו. אבל על סמך מה שהוא אומר, שהכל היה בטעות, מצי שחית בהמה בחוץ, ולהכיל התרומה לזרים. אומר המערב, עכשיו מוסיף כאן המערב מרוטנבורג מילה. מה הוא אומר? ועד אחד נאמן באיסורים, איחד אלו איתך זה כיסורה. ועד אחד, יש פה משפט, זה המשפט הכי חשוב. ועד אחד נאמן באיסורים, איחד אלו איתך זה כיסורה. זאת אומרת, המערב מרוטנבורג מגדיר את המציאות שאנחנו דנים עליה כלא איתך זה כיסורה. הרי לכאורה אנחנו שמענו אותו אומר שלמים. אנחנו שמענו אותו אומר, הרי הבהמה הזאת שלמים, למה זה לא איתך זה כיסורה? הרי הוא אומר שהיא שלמים, הרי הוא אמר שהיא שלמים. הוא עכשיו בא לומר, לא, היא לא שלמים. אבל הוא אמר שהיא שלמים. אז אומר, המערב מרוטנבורג אומר, ההגדרה של המציאות היא, זה לא איתך זה כיסורה. זה לא איתך זה כיסורה. אני שואל על עצמו, ואף אגב דיתך זה לגבי איסורה. הרי הוא אמר שלמים. הוא אמר שלמים, מה זה לא איתך זה כיסורה? הוא עכשיו בא ואומר שלא התכוונתי לומר שלמים, אבל הוא אמר שלמים. הוא אמר שלמים. אז אומר המערב מרוטנבורג, ואף אגב דיתך זה לגבי איסורה, כל כמה דלא אמר דעתי בדיבורה. זאת אומרת, אם הוא לא היה אומר שהוא טעה, מה, איך היינו מתייחסים אל הבהמה הזאת? איסור, זה שלמים. הוא אמר, שמענו אותו אומר שהבהמה היא שלמים, היא בהמת קודשים. אם הוא לא היה אומר שהוא טעה, היינו מתייחסים אל הבהמה הזאת כבהמת, אז יש פה התחזק. אז אומר המערב מרוטנבורג, ואף על גב להתחזק לגבי איסורה, כל כמה דלא אמר דעתי בדיבורה, כל עוד הוא לא אמר שהוא טעה, לא מקרה איתך זה כיסורה, זה לא נקרא איתך זה כיסורה, אלא איך דאף לדברי העד הבא להתיר האיסור מכאן ולהבא, הוא אומר הגדרה, מה נקרא איתך זה כיסורה? איתך זה כיסורה נקרא כשעד בא ואומר דבר מסוים מותר, אבל הוא מודה שעד שהוא היה מותר, עד שהוא הותר, הוא היה אסור. זאת אומרת, כשעד בא להעיד על דבר שהוא הפך להיות מותר, למשל עד בא להעיד על בהמה שהיא נשחתה, כן? אז הוא מודה שהבהמה הזאת עד שהיא נשחתה הייתה אסורה, רק הוא בא וטוען, אני ראיתי ששחטו את הקדים, כן? אז הוא מעיד, בעדות שלו כתוב, אתה שומע בעדותו שעד עכשיו זה היה אסור ומעכשיו זה הותר, אבל עד שבא ואומר שאף פעם לא היה אסור, אף פעם לא היה אסור, מה שהוא אומר זה שאף פעם זה לא היה אסור. אז אומר המערב מרוטנבורג, זה לא נקרא איתך זה כיסורה. הרי אם הוא לא היה אומר שהוא טעה, באמת היינו מתייחסים אל הבהמה הזאת כבהמת שלמים. אבל כיוון שהוא בא ואומר עכשיו שהוא טעה, אז למעשה הוא בא ואומר, היא אף פעם לא הייתה אסורה. היא אף פעם לא הייתה אסורה. הרי אתה אמרת עליה שהיא שלמים. בטח אמרתי שהיא שלמים, אבל הכל היה בטעות. אני התכוונתי לומר עולה, לא התכוונתי לומר שלמים. אז למעשה הוא בא ואומר, אף פעם הבהמה הזאת לא הייתה אסורה. אז אומר המערב מרוטנבורג, זה לא נקרא עד אחד נגד התחזק איסור. זה לא נקרא עד אחד נגד התחזק. כשהאדם בא ואומר, אף פעם לא היה פה איסור, זה לא נקרא עד אחד כנגד התחזק.
אבל אפשר להגיד לו, אני
מתווכח
עם העקרון הזה.
בבקשה?
לא, שכאילו, עקרון הזה הוא לא, הוא
מסכם
על כולם,
שכשעד
בא וכופר
ולמפרע,
זה לא נקרא נגד
התחזק. אז זה החידוש של המערב מרוטנבורג. המערב מרוטנבורג אומר פה חידוש. ורואים, ומה עוד? וזה הראיה שהשם שמה הייתה מביא ממנו. הרי, על מה אנחנו דנים? אנחנו דנים על איש שקידש אישה, שליח, שרצה לקדש את האישה הזאת לראובן, למשלח, אבל בשעה שהוא קידש הוא אמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אבל, אז זכור האישה מקודשת לו, זה אישה שמקודשת לו, אז יש פה התחזק איסורה ודבר שבערבה. יש פה התחזק איסורה ודבר שבערבה. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, אף פעם לא היה פה קידושים. אני, הכל היה בטעות. לטענתו באמת
היא... נחשב עד בדבר הזה?
בטח. הוא מעיד. זה כמו עד שאומר על, 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 על בהמה שהוא הקדיש אותה לשלמים, הוא אומר, התכוונתי לומר עולה, לא התכוונתי לומר שלמים. הוא עד, גם כאן הוא עד. הוא מעיד שהוא מספר לנו, הרי אילו לא היה מספר לנו, מה היינו אומרים? שני עדים שמעו אותו, אומר, הרי את מקודשת לי, ודאי שהיא צריכה גט, מה אתה צריך לתת לגט? אנחנו שמענו אותך, אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, והיא קיבלה את הטבעת. היא קיבלה את הטבעת. אז היא מקודשת לך. לא, הוא בא ואומר, אני לא התכוונתי בכלל לקדשת לי. התכוונתי לקדשת לרובן. אז ככה צריך לומר, זה ברור שכל הנאמנות שלו כאן היא רק בגלל שאנחנו יודעים מה היה לפני כן. אם יבוא אדם, נתאר לעצמנו, יבוא אדם ויקדש אישה בפני שני עדים, אחרי זה יבוא ויאמר לנו, תשמעו, אני בכלל לא התכוונתי לקדשת לי, התכוונתי לקדשת למישהו אחר. מה? ודאי שאנחנו לא נאמין. מה, אתה אמרת הרי את הקודשת לי, אין לנו יסוד להאמין. מה, למה אמרת הרי את מקודשת לי? הוא אומר, התכוונתי לקדשת למישהו אחר, טעיתי. מה פירוש טעית? אבל אין לנו, במקרה כזה אין לנו יסוד להאמין למה שהוא אומר. אבל כאן הרי יש יסוד להאמין למה שהוא אומר. יש יסוד. מדוע? כמו שהמהר"ם מרוטוק מספר בשאלה. כן? הוא בא ממקום אחר, וביקש את חשובי הקהל, והם בדקו, הוא כביש את ההרשעה, שהוא נתמנה על ידי אותו פלוני לקדש לו את האישה הזאת. אז ברור שכל מה שהיה כאן היה כדי לקדש אותה לאותו משלח. אבל במילים שלך אתה אמרת אחרת, מה לעשות? הוא אומר, לא, אני טעיתי. אז לטענה הזאת כאן יש בסיס. מכל מקום, אתה רואה, אבל השאלה היא איך יש לו נאמנות? הרי זה דבר שבערבה. ואין דבר שבערבה פחות משניים. אז אמר הרב רוטנבורג אומר, אם היה פה, או אם אמרה מרוטנבורג כך, אם היה פה איתך זה כיסורה, הוא לא היה נאמן. אם היינו מגדירים את זה כאיתך זה כיסורה, לא הייתה לו נאמנות. רק אמרה מרוטנבורג שואל, אומר, זה לא איתך זה. כי לפי טענתו, היא אף פעם לא הייתה אסורה. לפי טענתו, היא אף פעם לא הייתה אסורה. זה מה שהוא אומר.
יכול גם אפשר לדחות את הרעי, כמו שרמה, ולהגיד ששם יש סברה להאמין לו.
אבל במקרה אצלנו שיש סברה
להאמין,
על כל פנים, גם אם יש סברה להאמין, זה עדיין לא מספיק. כי אם זה דבר שבערבה, גם עם סברות אנחנו לא יכולים להתיר. אתה צריך שני עדים. אישה שהיא מוחזקת כמקודשת, אי אפשר להתיר אותה. אי אפשר להתיר אותה, גם עם סברה. אנחנו צריכים, אלא מה? אני אומר, ברור שהנאמנות שלו בנויה גם על, כי אחרת הפירוש הוא, אין בסיס למה שהוא אומר. כמו שאמרתי, בא אדם ומקדש אישה, יבוא אדם ויקדש אישה, אחרי שהוא יקדש, יגיד הכל היה בטעות, מה פתאום שנאמין לך? איזה ההפך, כל מה שהיה כאן מוכיח שאתה התכוונת לקדש אותה. אתה עמדת שני עדים, אמרת לה, הרי את מקודשת לי, היא קיבלה, אז 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 כל הנתונים מצביעים על כך שאתה התכוונת לקדש אותי.
אם אדם אחד נאמן גם במקום
להתחזק
איסור, צריך להיות נאמן גם בלי סברה. הוא צריך גם סברה וגם שאתה אחד נאמן, לא,
אני לא חושב שהוא צריך גם סברה, אלא הפירוש הוא, אם אין את כל זה, אז הפירוש הוא שיש הוכחות נגד, יש סברה הפוכה, יש סברה לדחות את מה שהוא אומר. אני לא צריך שהעד אחד יביא סברה, כן? כי כשהוא בא ואומר שאין פה התחזק. אלא, אבל הבעיה היא אני זה מה שאמרתי. אדם מקדש אישה בפני שני עדים. אחרי זה הוא בא ואומר, קידשתי בטעות. כל המציאות מוכיחה שאתה קידשת בכוונה גמורה. מה פתאום להגיד שקידשת בטעות? איזה בסיס להניח דבר כזה? יש הוכחות נגדך, כן? על כל פנים, זה מה שאומר המהר"ם מרוטנבורג. והוא מביא ראיה. אלו מקרה איתך זה כיסורה, אלא איך דאף לדברי העד הבא להתיר האיסור מכאן ולאבא, מודהו דמעיקר האסור היה. וכגון היי, הוא נתן דוגמה, איפה אנחנו אומרים שזה נקרא התחזק איסורה? הגמרא בגיטין. וכגון היי דרש גיטין. זאת אומרת, שם הגמרא אומרת, בא שליח ממדינת הים, ואומר על הגט שהוא מביא איתו ממדינת הים, בפניי נכתב ובפניי נכתב. כן? אז הגמרא שואלת, איך אפשר לסמוך עליו? הרי בדבר שבערווה אתה צריך שני עדים, וכאן יש גם התחזק איסורה. איך אפשר לסמוך עליו שהוא אומר פנאי כתב ופנאי כתב? אז הפירוש הוא ככה, אומר המהר"ם מרוטבו, הרי שם גם העד הזה מודה שהאישה הזאת אסורה לכל העולם. עד עכשיו היא ודאי אסורה. כדי להתיר אותה צריך לתת לה גט, אבל היא ודאי אסורה. שם זה נקרא התחזק איסורה. אתה רוצה לסמוך עליו, על עד אחד, כן, נגד התחזק? הרי היא מוחזקת כאסורה לכל העולם עד שיתקבל גט כשר. נכון? אז הוא אומר, וכגון היי דרש גיטין, גבי לפניי נכתב, לפניי נכתב, דהתחזק איסורא דאשת איש, אף לדברי השליח. ועוד, עכשיו הוא עולה עוד צד. אז קודם כל הוא אומר, אצלנו זה לא נקרא התחזק איסורא. זה לא נקרא התחזק איסורא. למה? כי לדברי השליח הזה, היא אף פעם לא הייתה אסורה. ועוד, דאפילו התחזק איסורה, עד אחד מימן, איכה דאו ביד, עכשיו הוא מעלה טענה נוספת, ועוד, דאפילו התחזק איסורה, עד אחד מימן, איכה דאו בידו. זאת אומרת, גם במקום חזקת איסור, יש נאמנות לעד אחד באיסורין, בדבר שהוא בידו. כמו שאמרו הראשונים, מי דדעה והשחיטה והפרשת תרומה ומעשרות, דהתחזק איסורה. אבל אף על פי שהתחזק איסורה, אם בא אדם ואומר, הבהמה הזאת נשחטה כהלכה, אנחנו מאמינים לו. למה? כי בידו לשחוט. יש פירות של תבל. בא אדם ואומר, הפירות האלה הפרישו מהם כבר תרומות ומעשרות, אז הוא מעיד נגד התחזק איסורה. אמרו הראשונים, אבל כאן בידו, הרי בידו לתקן את הפירות האלה. כיוון שבידו לתקן, אז, לא, אז, 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 אז יש לו נאמנות. ואפילו מה שהעד מעיד שהוא מותר, היה לכתחילה, אפילו מה שהעד מעיד שהוא מותר, היה לכתחילה הכל אסור, שהרי קודם ההפרשה היה הכל תבל. ואף על בכן אנחנו סומכים עליו, כן, וסמכים עליו. כי אמר שחטתי והפרשתי מעשר משום דעה ובידו. וכן פירש רשי בפרק כמה דגיטין, וכן משמע בריש פרק האישה רבה. אז אומר המהר"ם מרוטנבורג, והחנמי, מאמנינא לי במה שאמר טעיתי ולא נתכוונתי. שימו לב, אז עוד פעם, אז הוא הולך פה בשני מהלכים. קודם כל הוא אומר, זה לא נקרא התחזק איסורה. התחזק איסורה זה במקום שהעד מודה שעד עכשיו הדבר היה אסור ומעכשיו הוא מותר. אבל אם הוא טוען, העד בא וטוען שמלכתחילה הדבר לא היה אסור, מלכתחילה זה לא היה אסור, במקרה כזה זה לא נקרא עד שמעיד נגד חזקת איסור. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אומר המהלך שני, אומר המהר"ם מרוטנבורג, אפילו נגיד שזה כן נקרא התחזק, אבל בדבר שבידו יש לו נאמנות. כשאדם בידו להתיר איסור שמוחזק כאסור, אבל הוא יכול, יש בידו להתיר אותו, יש לו נאמנות. כאן הרי מה אנחנו טוענים, או מה הטענה יכולה להיות? איך אפשר לסמוך עליו? איך אפשר לסמוך עליו שהוא בא ואומר שהיא באמת לא מקודשת? הרי ברגע שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, אותו שליח, ברגע שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, אז היא גמרנו, היא מקודשת. אז היא כבר מוחזקת כאסורה לכל העולם, מחמת הקידושין שלו. אז איך עכשיו הוא יכול לקדש אותה לשני? לא שייך, היא כבר מוחזקת. אז מה אתה אומר? אבל הוא בא ואומר, היא לא הייתה מקודשת מעולם. נניח שלא נקבל את היסוד הראשון של המהר"ם מרוטנבורג, ונקרא לזה התחזק איסורה. לא נקבל את היסוד הראשון שלו. זה התחזק. אבל הוא אומר, יש בידו. הרי בידו להתיר אותה מיד לכל העולם. הוא נותן לה גט. אם הוא ייתן לה עכשיו גט, אותו שליח שאתה רוצה לטעון שהיא מוחזקת כאסורה. אבל אם הוא ייתן לה עכשיו גט, יש בידו לתת לגט. אם בידו לתת לגט ולהתיר אותה, אז אומר, אז צריך לומר, אומר המהר"ל מרוטנבורג, אז בימי, זה לכאורה חזרנו אותה לאותה נקודה. אז זה לא התחזק. זה לא התחזק. הרי בידו להתיר. אז שתי תשובות הוא ענה על המציאות שלנו, שאנחנו דנים עליה. זאת אומרת, זה ברור זה בידו עכשיו. הרי הוא אומר, היא לא הייתה מקודשת. והמשמעות היא שהיא מותרת, היא לא התקדשה לי, פירושו של דבר שהיא מותרת למשלח, ולכן ממילא הקידושים השניים שקידשתי אותה למשלח, הם באמת קידושים שחלו. כי אנחנו יכולים לקבל את העדות שלו, לא היה פה קידושים לעצמו, כן? הוא לא התכוון בכלל לקדש אותה לעצמו, שהרי בידו להתיר אותה. בידו להתיר אותה. אז ממילא, כיוון שבידו להתיר אותה, לכאורה, על כל פנים, הבידו מסלק את ההתחזק. הבידו מסלק את ההתחזק.
בידו שמועיל בממון, כן.
מה? זה בידו שמועיל בממון, ודאי, בידו להתיר אותה עכשיו. ודאי, בידו עכשיו. כן? אז אומר השם שמייתא. באמת, הוא שואל כביכול. ואף על גב, ובמסקנת הגמרא רבא בתרא, בעל שאמר, הגמרא אומרת שם, ראינו שהגמרא דנה, בעל שאמר, הוא הביא את הגמרא, בעל שאמר גירשתי את אשתי. אז אומרת הגמרא, בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן, כשהוא אומר גירשתי אותה היום, כי בידו לגרשה היום. אבל אם הוא אמר גירשתי אותה לפני שבוע, כן? אז הגמרא, הוא הביא את הספק של הגמרא, זה ברור שהוא לא נאמן, כן? לא, אין בידו לגרש אותה לפני שבוע. הוא לא יכול היום לגרש אותה לפני שבוע. הגמרא דנה, מה יהיה הדין? הוא יגיד, גרשתי אותה לפני שבוע, אם הוא יהיה נאמן מכאן ולהבא, על כל פנים. כי היום הוא יכול לגרש אותה. את זה תולה הגמרא בשאלה, אם פלגינן דיבורה או לא פלגינן דיבורה. אבל אומר השם שמייתא, אז מהגמרא שם באופן פשוט יוצא, שכשבעל אומר גירשתי את אשתי היום, הוא נאמן, כי בידו לגרשה היום. שואל השם שמייתא, ועם זה רצה המהר"ל מרוטנבורג להסביר, למה באמת כשהוא אומר שהוא טעה, ובאמת הוא לא התכוון לקדש אותה לעצמו, ממילא אין פה קידושים, הוא נאמן, כי בידו להתיר, הוא יכול להתיר אותה היום. על ידי גט, שואל השם שמייתא על עצמו, הרי שם בגמרא, הגמרא במסקנה אומרת שאפילו כשבעל אומר גירשתי את אשתי היום, הוא לא נאמן. הרי מי גודי בידו לגרשה היום? הרי הוא יכול לגרש את היום. אומרת הגמרא, סברה מיוחדת. סברה מיוחדת. מה הוא אומר? אז ואף על גב זה במסקנה, בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן, שי נהייתם דאב אלה מיגו במקום עדים. שם המיגו זה בידו לגרשה היום, הוא כביכול נגד ענן סעדי. מה ענן סעדי? הגמרא אומרת, אם איתה דגרשה קל היית לה למילתה. אם היה מגרש אותה, היה קול. ואם אין קול, זה הוכחה שזה לא נכון מה שהוא אומר. אבל כל זה, אומר השם שמייתא, כל זה כשהוא אומר גירשתי, יש לנו הוכחה נגדו, וזה בגדר ענן סעדי, שמה? שאם באמת היה גט, היה קול. אבל אם הוא לא אומר גירשתי, כמו אצלנו, בציור של המהר"ל מרוטנבורג, הוא לא אומר גירשתי, הוא אומר, לא התכוונתי לקדש אותה לעצמי בכלל. אז כאן, המיגו דה בידו לגרשה, כן מועיל. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד, כשבא אדם ואומר גירשתי את אשתי היום, אנחנו אומרים, זה לא נכון, ענן סעדי שלא גירשת, יש לך מיגו דה בידו, אתה יכול להתיר אותה עכשיו, אבל אתה אומר שגירשת אותה כבר, אם היית מגרש, היה לזה קול. יש ראיה נגדך. אבל אם אדם לא אומר גירשתי, הוא טוען טענה אחרת, שהיא מקבלת את התוקף שלה מצד היכולת שלו לגרש, כמו בציור שלנו, או ציור נוסף, שהגמרא מביאה. מה הדין? אדם אומר, יש אישה, והיא נשואה לגבר, שאנחנו מכירים אותו כגבר שאין לו ילדים. עכשיו, במקרה והוא מת, אז הוא מת בלא ילדים, אז אשתו חייבת בייבום. אשתו חייבת בייבום. לפני מותו, אותו יהודי אומר, זה הבן שלי. הוא אומר על אדם מסוים, תדעו לכם, זה הבן שלי. עד היום לא ידענו שזה הבן שלו. אבל הוא אומר, זה בני. נו, עכשיו אפשר לסמוך עליו. אם זה הבן שלו, אז אשתו לא חייבת באיבום, היא מותרת לשוק. אבל אם זה לא הבן שלו, אז היא צריכה איבום, הוא צריכה חליצה. אז מה אנחנו עושים? אומר, אז אומרת הגמרא, האומר זה בני נאמן. למה הוא נאמן? לפתור את אשתו מהאיבום. למה הוא נאמן? משום שבידו לא ירשה. אם הוא רוצה לפתור אותה מאיבום, הוא יכול לגרש אותה. אז מה? אז כן, אז כיוון שבידו לגרשה, יש לו נאמנות כשהוא אומר, זה הבן שלי. כשהוא אומר, גירשתי, אנחנו אומרים שהסקנת הגמרא לא מאמינים לו. למה לא מאמינים לו? כי אנחנו אומרים, אם היית מגרש, היה קול. ואם אין קול, ענן סעדי שלא גירשת. יש הוכחה נגד הטענה המסוימת הזאת. אבל אם הוא אומר, זה בני, אנחנו מאמינים לו. והיא פתורה מהאיבום ומהחליצה. למה? כי בידו לגרשה. אותו דבר אומר השם שמעית גם אצלנו. אם בציור של המערה מרוטנבורג, היהודי הזה בא ואמר, נכון שאני, נניח שאפילו אמרתי לה, הרי את מקודשת לי, אבל לא התכוונתי לקדש את לי. עכשיו אתה שואל, אפשר להאמין לו? אני אומר, בידו לגרשה. הרי זה נגד התחזק, היא הוחזקה כאסורה, מחמת זה שהוא אמר לה, הרי את מקודשת לי, שני עדים. התשובה היא בידו לגרשה. הבידו לגרשה נותן לו נאמנות על כך, על מה שהוא עכשיו בא ואומר, שבאמת הוא לא התכוון לגרש אותה לעצמו. זה אומר השם שמה הייתה, כן? אם כן, בנידון זה, כל שכן וכל שכן זה נאמן לומר, טעיתי והתכוונתי לומר לראובן, הואיל בידו לגרשה וכולי, אין שם עד כאן, זה לא השם שמה הייתה, זה הקטע האחרון, זה גם כן המערה מרוטנבורג. בקיצור, אז התשובה של המערה מרוטנבורג, שליח, כן? שליח, שנשלח לקדש אישה למשלח. והוא הגיע למקום והיה ברור שהוא רוצה לקדש את האישה למשלח, אבל מה שהוא אמר בפועל זה הרי את מקודשת לי בפני שני עדים, מה עושים? אז אמר מרוטנבורג, אפשר לסמוך עליו שהכל היה בטעות וממילא זה לא חל. כן? ממילא זה לא חל. למה אפשר לסמוך עליו? הרי זה עד אחד. אומר אמר מרוטנבורג, זה עד אחד נגד התחזק. אמר המערה מרוטנבורג, אין פה התחזק משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שלטענתו לא הייתה אסורה האישה הזאת מעולם, לא הייתה פה בכלל חזקת איסור. סיבה שנייה, כי בידו לגרשה. עד כאן.